טוב, שלום וברכה, אנחנו בספר שמות בפרק י"ח פסוק א', בפרק י"ח פסוק א', נכון? ובכן, מה נאמר בפרק י"ח פסוק א'? וישמע יתרו. כן? מה הוא שמע? כהן מדיין חותן משה, את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים, ויקח יתרו חותן משה, ציפור הישת משה אחר שילוחיה, ואת שני בניה, אשר שם האחד גר ישום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה, ושם האחד אליעזר, כי לא יביא בעזרי ויצילני מחרב פרעה, ויבוא יתרו חותן משה ובניו ואשתו אל משה אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלוהים. טוב, סיפור נחמד, סימפטי, נכון? כלומר, קרוב משפחה שמע שהנה יצאו ממצרים, משה עשה עבודה יפה, אני הולך אליו. מה צריכה, מה היא מטרת בואו של יתרו? כן, כתוב, מה שמוע, איך אמרו חזל, מה שמוע שמע ובא. הרי כולם שמעו, והוא שמע וגם בא. יש לו, מה? מה את עובד מן הסתם? מן הסתם מה? לא, 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 דברי, דברי.
שאלת מה? חשבתי על קריאת ים סוף.
קריאת ים סוף, נכון, נכון. רש"י אומר זה, הוא שמע קריאת ים סוף, מלחמת עמלק, ואז הוא בא.
ייחוד משפחות.
ייחוד משפחות. אז אם זה ככה, זה נשמע קצת, איך לומר, מקרי ביותר. זאת אומרת, זה רק בגלל שבאופן מקרי. הוא קרוב משפחה של משה, הוא צריך להחזיר לו את אשתו ואת ילדיו, לכן הוא מגיע אל הר האלוהים. סך הכל זה סיפור סימפטי של משפחה שמתאחדת אחרי הפרדה של שנתיים בערך, אחרי כל הצרות. סוף סוף העיתונאים באים ומצלמים את המאורע, זה ממש יפה.
הוא יודע מה
שעומד להיות? אולי, תסבירי, מה עומד להיות? לא, 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 זה מעניין אותי. עומד להיות. את אומרת משהו, עומד להיות משהו. מה?
רק בגלל המעמד של יתרו, אני אומרת שאולי יש לו איזשהם יכולות.
זאת אומרת שיתרו, את מתחילה לעלות פה על פסים חשובים. כלומר, יתרו הוא לא סתם בן אדם. הוא כהן, כהן מדיין. כהן במובן של שליט, כן? כמו שהמילה חן בשפות של מזרח אסיה, או קינג, קניג, כן? בשפות אחרות, כן, זה... מה? כן, כהן ומלך במקור זה אותו הדבר. לכן יש שפות שהכהונה הפכה להיות מי שעומד בראש הפולחן הדתי, כמובן שזה ראש הפוליטיקה. כן? זה אותו שורש. אבל כגם, כן, יש כל מיני צורות כאלה. אבל מה שמעניין אותי כאן, הכהן הזה, כן, מי הוא בשביל משה? כן, הוא גם חותנו וגם המורה שלו. אז מה הוא חושב על עצמו בעצם? כלומר, או יותר נכון, איך יתרו שופט את מה שמשה עשה עד עכשיו? אני אגיד לכם מה שהוא אומר. מה?
נראה לי שזה סוג כאילו הוא עושה קצת חניכה.
יפה. נכון.
ואז הוא אומר, הנה הוא מצליח לעשות את שלו.
כן.
אז, ועכשיו אני צריך
להתחיל,
זה כאילו משהו כזה.
כן, אני ממש הולך בכיוון הזה. כלומר, את אומרת ככה, התלמיד שלי עשה עבודת MA, יפה מאוד. אני עכשיו בא, את אמרת, בשביל להצטרף, אולי בשביל משהו אחר? אולי בשביל השלב היותר גדול? כלומר, התלמיד שלי עשה עבודה, עבודת MA, בהחלט. אני עכשיו בא לעשות את הדוקטורט. כלומר, מה חסר לעם הזה כשהוא יוצא ממצרים? הוא חסר תורה. אז אני בא אל הר האלוהים כדי להיות נותן התורה לעם הזה. ודאי, למי ייתן? אני חושב שזה נכון, ואני אגיד לכם למה. תראו את ההתנהגות שלו בפסוק 6, וב. ויאמר אל משה, אני חותנך, יתרו, בא אליך. ואשתך ושני בניה אימה. כלומר, הוא בא ב... בוא נספר לך שאני מגיע. זאת אומרת, בשביל מה אתה צריך לספר שאתה מגיע? כדי שיצאו לקראתך, נכון? מה? זה מתבקש, נכון? לכן ויצא משה לקראת חותנו, וישתחו וישק לו. אז מי פה מישהו עבד למי? משה ליתרו. זאת העמדה שכנראה יתרו מצפה לה, וגם משה מספק לו את ההכרה הזאת. זאת אומרת, אנחנו תמיד רואים את משה, משה רבנו, רק שחרנו שלמשה יש רב. יש רבו של משה, זה יתרו. בסדר? איפה רואים את זה? בשיעורים הקודמים, איפה היית? הלאה. וישאלו, וישק לו, וישאלו איש לרעהו לשלום, ויבוא האוהלה. בואו נסתכל לרגע אחד בפסוק י' ג', אני מדלג בינתיים על כמה פסוקים. ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוהים, לא סליחה, י' ג', סליחה, ויהי ממחרת. וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב, עד הערב. ויחותן משה את כל אשר הוא עושה לעם, ויאמר, מה הדבר הזה שאתה עושה לעם? מדוע אתה יושב בעדיך וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד הערב? כלומר, הוא דורש דין וחשבון. כלומר, מה אתה עושה כאן? ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אל הים לדרוש אלוהים. כי יהיה להם דבר בא אליי, ושפעתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ותורתה. ויאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה. הוא מסביר לו מה הוא צריך לעשות. לא תוכל נבול תיבול, גם אתה, גם העם הזה אשר עמך, כי עבד ממך הדבר, לא תוכל לעשות לבדיך, אתה שמע בקולי יעצך, והיא האלוהים עמך. כלומר, הרעיון יבוא קודם כל ממני, אחר כך תקבל גם סייעתא דשמיא, יעזרו לך מלמעלה, היה אתה לעם מול האלוהים, והבאת אתה את הדברים אל האלוהים, והזהרת אתם את החוקים ואת התורות, והודעת עליהם את הדרך הרובה ואת מעשה אשר יעשון, ואתה תחזה מכל העם אנשיך יראי אלוהים, אנשי אמת שונאי בצע, ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, ושפטו את העם בכל עת, והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הקטן ישפטו העם, והקל מעליך ונשאו איתך. אם את הדבר הזה תעשה וציווך אלוהים ויכול תעמוד, גם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום, וישמע משה לכל חותנו ויעש כל אשר אמר. אז פה מי מנהל את העניינים בעצם? יתרו. תשמע, מדובר, לא סתם, אתה צודק, אבל מצד שני זה נראה מאוד מהותי, כי מדובר על איך להעביר את התורה לעם. כלומר, אפשר לומר שיתרו באיזשהו מקום לא כל כך מאמין למה שמשה אומר, כשמשה אומר שהוא מוסר את דבר השם. כי הוא אומר, מה אומר לו יתרו? אתה תעשה מה שאני אומר, ואז הקדוש ברוך הוא יעזור. כלומר, במילים אחרות, כשמישהו מייסד דת, הוא בעצם אדם עם אינטואיציה עצומה, שמפני גדלותו גם מקבל סיוע מן השמיים. אבל בעצם התורה מקורה באותו אדם. ולכן יתרו אומר, אני בעצם, אתה ואני בדיוק מבינים על מה אתה מדבר. בדיוק כמו שאני מוציא את זה מליבי ומצפה לסייעתא דשמיא, גם אתה בעצם מוציא את הדברים מליבך, ואחר כך הקדוש ברוך הוא עוזר לך. נכון? זה בעצם התפיסה, תפיסת הנבואה או ההתגלות שיש אצל יתרו. בסופו של דבר, הנבואה איננה שונה ממה שהמשוררים מכנים בשם השראה. נכון? מה זה השראה? אני, יש לי גאונות משלי, אבל אני מתחבר למשהו. אבל זה בא מפנים, זה אוטונומי, זה לא היתרונומי. זאת אומרת, במילים אחרות, יתרו חושב שהוא נותן התורה. הוא המקור. לא, נגרה, כשהוא בא, הוא, ודאי שהוא לא מצפה לראות את משה שופט את העם, בכלל. כן, מה הוא שמע שמשה, איזה תפקיד משה ממלא? אני שואל אותך, מה התפקיד שיתרו חושב שמשה ממלא כשהוא בדרך להר האלוהים? מתוך מה שהוא שמע, שהיה קריאת ים סוף, מלחמת עמלק, הוא חושב שאלוהים עוזר למשה להיות מה? שלו, של מלך. מלך. זאת אומרת, הוא איננו מעלה בדעתו שמשה גם ימסור את דברי האלוהים. ולכן שואל אותו, אחר כך יתרו, ראה, מה אתה עושה פה עם העם? הוא אומר, אני מוסר את חוקי האלוהים. זה נפילה. כלומר, מה באמת? אתה מוסר את דבר האלוהים? רגע, בוא נסביר לך איך מוסרים בדבר האלו.
אבל זה לא מוסרים, כאילו,
אם הוא
עומד
מאחורי
משה ונותן לו...
אבל הוא עומד מאחורי בלי איזה עניין.
גאולת ישראל.
גאולת ישראל, נכון, מה עם תורה? תורה לא בתוכנית. אתה רגיל לזה, בגלל שאתה מכיר את המשך הסיפור. אבל במובן ראשוני, המנהיגות הפוליטית, גם אם היא מגובה על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו, איננה דווקא מוסרת את דבר האלוהים.
איזה קשר יש
ליתרו,
אם
הוא
עומד
מאחורי
משה, ואומר, אני רוצה את משה, יש...
לא, לא, יתרו הוא המורה של משה לנבואה. כן, איך למדנו? בפרק ג', נכון? ומשה היה רועה את צאן יתרו חותנו, כהן מדיין. וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא עד הר האלוהים חורבה. כלומר, שמשה בעצם פעל כמי שמודרך על ידי יתרו. אז אתה מבין, לפני שהוא מגיע ליתרו, מה הרקע של משה? מאיפה הוא בא? מבית פרעה. זאת אומרת, הוא אדם שגדל בתוך התרבות המצרית, כמלר, אבל כנאמן לתרבות המצרית. מכל מיני סיבות הוא החליט לבגוד במצרים, לחזור אל שורשיו היהודיים, אבל הוא לא מוצא את עצמו בין היהודים, לפי מה שאנחנו למדנו, ואז הוא פונה אל ענף אחר של משפחת אברהם, אצל בני מדיין, ושם הוא לומד את התורה השמית. זאת אומרת, מי שמלמד אותו קצת יידישקייט, זה יתרו. כלומר, עד אז הוא פועל כמצרי. פתאום בא מישהו, דובר שפה שמית, אני לא יודע בדיוק איזה שפה, דיברו במדיין, הנה סתם משהו קרוב לערבית, והוא מלמד אותו, תיקח את הצון שלי, תלך תראה אחר המדבר, תגיע עד הר האלוהים. עכשיו, כמה זמן הוא עשה את זה, משה? לפי המדרשים, חלק מהמדרשים אומרים שהוא עשה את זה 40 שנה. כלומר, אתם מבינים מה שקורה כאן. במשך 40 שנה, משה מוביל את הצון, אל המדבר, הוא מגיע אל הר האלוהים. אז מזכיר לכם משהו? במשך 40 שנה, משה לוקח צון במדבר, הוא מביא אותו להר האלוהים. זה נקרא תרגילים על יבש. זאת אומרת, סטאז', יפה. עכשיו, בסוף אותם 40 שנה, משה זוכה להתגלות בסנה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תוציא את ישראל ממצרים. מה עושה משה מיד אחרי זה? הולך ליתרו. מבקש מינו רשות. הוא אומר, שמה, זה קיבלתי עבודה בתחום. יכול לצאת? אומר לו, איתו, אתה יכול. אתה יכול. ומה שמעניין ש... טוב, יש שם סיפור, שהוא לוקח את ציפורה ואת שני בנ... ואת בנו, אז מה פתאום עכשיו ציפורה נשארה? כן, יש איזה משהו לא לגמרי ברור כאן. יש כמה תיאוריות, מה קרה בדיוק באמצע. הכל תיאוריות, אבל אפשר גם להוכיח. אבל מה שלא יהיה, משה מרגיש בעצם שהוא חב ליתרו את נבואתו. אתה לימדת אותי איך נהיים נביא. הולכים למדבר, מנהיגים את הצון, לומדים מוסר כתוצאה מזה. כן, מכירים את המדרשים שמשה נבחר בגלל שהוא הלך לטפל באיזה כבשה מסכנה שהלכה לאיבוד וכו'. ואז בעצם כשיתרו שומע שמשה הצליח, יתרו אומר, טוב, עכשיו אני בא לעשות את הפיניש. כלומר, הוא עשה את העבודה הראשונה, שהיא סך הכל עבודה פוליטית. אני...
סוג של גאווה.
זה לא, אולי יש סוג של אחריות. אולי אחריות. למה גאווה? בשלב הזה זה עוד לא קינה, הוא עוד לא יודע. כלומר, הוא לא מעלה בדעתו. זאת אומרת, אנחנו אומרים, יש ביטוי בתלמוד, בכל אדם מתקנה חוץ מבבנו ותלמידו. אדם לא מתקנה בבנו ולא בתלמיד שלו. כן?
בנו.
אבל הוא גלה למעמד כזה.
בבנו.
הבן שלו.
בבנו.
סופית.
נכון, זה נכון. אז יכול להיות שאם חזל ראו לנכון להגיד לנו את זה, זה כדי שזה לא יהיה. יש ביטוי כזה אומרים ששיחת תלמידי חכמים צריכה תלמוד. אז מזה הרב קוק דרש, מכאן שתלמיד חכם צריך להשתדל שמשיחת חולין שלו יהיה מה ללמוד. כן, מה אתה אומר?
אני אומר, תלמיד הגיע לממד כזה שכביכול... לא יודע, אני לא כל כך בקי בזה, אבל מה שנראה לי, הוא לקף את יתרו ב...
זה אנחנו יודעים.
אז הוא נעשה איפשהו...
השאלה אם בשלב הזה הוא יודע.
הוא מורה להחזיר את הכבוד שלו, הוא אומר, אני אתן את התורה.
אולי, אבל השאלה אם כשהוא מגיע הוא כבר יודע את זה. וישמע יתרו. מה הוא שמע בדיוק? כלומר, אם אתה אומר שיכול להיות שהוא רוצה לאכוף את עצמו על משה, לכפות את עצמו על משה, זה אולי אחרי שהוא רואה שמשה שופט את העם, אבל כשהוא בדרך אליו, הוא עוד לא יודע את זה.
הוא שמע
מה הוא שמע? כלומר, השאלה מה הוא שמע? זה בדיוק. אז בואו נחזור עוד פעם לפסוק א'. וישמע יתרו, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה, בואו נראה מה הוא שמע, את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. טוב, מבחינת המבנה התחבירי, המשפט הזה דפוק. לא, באמת. כי, הרי, מה כתוב כאן? את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, עמו של מי? עכשיו, מה זה את עושה? כי הוציא השם את ישראל ממצרים. זה מה שהוא שמע. אז מה זה שונה ממה שהוא עשה למשה ולישראל עמו? זה לא פירוט, זה לכאורה חזרה. הרי כי אין פה שום פירוט. רק הוציא את ישראל ממצרים, זה לא פירוט של משהו כללי יותר. היה אפשר להגיד, וישמע משה, וישמע יתרו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. את כל אשר עשה, דווקא פה אני מצפה לפירוט, והפירוט לא נמצא. נכון, הוציא את ישראל ממצרים זה כללי. וכן, המשפט פה לא מובן בכלל. אז אני אגיד לכם איך קרה את זה השלה. איך שהשלה קרה את זה. בסדר? אז אני אגיד לכם איך שהשלה קרה את זה. אם אף אחד לא שואל, זה סימן שכולם יודעים למה אני מתכוון. מה זה השלה? אז למה אתה לא שואל? שמה אני נותן שיעור? כדי להגיד מה שאני יודע? השלה זה הרב. אני בכוונה חזרתי על זה. השלה זה רבי ישעיהו הלוי הורוביץ. למה הוא נקרא השלה? הספר שני לוחות הברית. שלה זה שני לוחות הברית, זה הספר שהוא כתב. ישעיהו הלוי הורוביץ. השלה. חי לפני 500 שנה בפראג ואחר כך בירושלים. כתב ספר שני לוחות הברית. ספר חשוב ביותר. אז תראו איך שהוא קורא את הפסוק הזה. הוא אומר, את כל אשר עשה אלוהים למשה. זאת אומרת, איך שנעשה משה אלוהים. ולישראל, מה נעשה לישראל? עמו. מה? כלומר, זהו. כלומר, כל אשר עשה אלוהים למשה. כלומר, מה שהקדוש ברוך הוא עשה את משה, הוא עשה אותו לאלוהים. הוא עשה אלוהים למשה. ומה הוא עשה לישראל? מה הוא עשה להם? הוא עשה אותם עמו.
אוקיי.
משה הפך להיות אלוהים, וישראל הפכו להיות עמו. כמו שכתוב, ראה נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאך. נכון? יש פסוק כזה, לא? למדנו בספר בפרשת שמות. אז זאת אומרת, יתרו שומע שמשה נעשה אלוהים, ושישראל נעשו עם השם. ואז הוא אומר, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. כלומר, איך נעשה, איך יכול להיות שמישהו, שהוא רק בשר ודם, נעשה אלוהים? כי יש מישהו מעליו שהוא יותר מאלוהים. מה הוא? השם. נכון? אתם זוכרים, למדנו. שם הוויה, י' כ' ו' הוא השורש של כל כוחות השלטון שבמציאות. דיינו אלוהים. ויש, והאלוהים האלה שולטים בעמו. עד כאן זה מובן? לא, לא, אבל אני רוצה לעזור. אתם מכירים, יש ביטוי כזה אצל הנביאים. חוזר כמה פעמים. השם הוא האלוהים. מכירים את הביטוי הזה? מה זה בא לשלול? מה יכולנו להגיד הפוך? שהאלוהים הם השם. יכולנו לחשוב שהאלוהים הם השם. אבל השם הוא האלוהים. מובן? מה לא מובן? זה בדיוק הפוך. כן, יוקי בבקה. הוא השורש של כל הכוחות. אלוהים זה שמות של הכוחות. כן, אפילו שופט נקרא אלוהים. עד האלוהים יבוא דבר שניהם. כל כוח נקרא אלוהים. נכון. כל כוח במציאות נקרא אלוהים. למשל ראינו בפרשת משפטים, נכון? לא, לא ראינו. בפרשת משפטים אנחנו נראה את זה שכשאדם ניגש לפני האלוהים, הכוונה שהוא הולך לשופט. יש אפילו פסוק שאמרנו אותו היום בבוקר בתפילה, לא? אלוהים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים ישפוט. אלוהים נמצא בקרב אלוהים. איך זה יכול להיות? אלוהים במובן של הבורא, הוא שופט בקרב השופטים, הנקראים גם הם אלוהים. לכן כשאומרים השם הוא האלוהים, הכוונה מי שמתעלה מעל הכוחניות אלא פועל על פי המוסר, הוא מתגלה בתוך כל האלוהים האלה. כלומר, המוסר עליון מן המטאפיזיקה. השם הוא האלוהים, לא האלוהים הם השם. מי אמר שהאלוהים הם השם? ספינוזה. ספינוזה אמר שמכלול הכוחות שבמציאות זה האלוהות. דאוס קיווה נטורה, נכון? ככה הוא אמר או לא? איפה הגברת המבוגרת שם שבדרך כלל יודעת לטינית? כן? היא לא... מה? לא, היא מבינה. כן, היא לא באה. אבל הייתי אומר לה את זה, אתה יודעת, לא? היא יודעת לטינית. דאוס קיווה נטורה. ברור? לא, לא, לא. אלוהים, רצוני לומר הטבע. כלומר הטבע. כן, ככה קודש ספינוזה. כלומר הטבע. זאת אומרת... זאת אומרת, אם יש מישהו שמעמיד אותו, יש מישהו מעליו, אז אפשר, הוא יכול להפוך לאלוהים. זאת אומרת, אלוהים במובן של בעל הכוח, בעל השלטון. זה מה שכתוב, ראה נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך יניביך. כלומר, צריך להבין שבעברית התנכית, להגיד שמישהו נהיה אלוהים, אין לזה שום קונוטציה אלילית.
אז למה בעשרת הדיברות?
זה כוח
טבע. כן, זה כוח, שמי שמעמיד אותו, זה מי שמעליו.
למה בעשרת הדיברות לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי?
נכון, אבל מאחוריי כן. זאת אומרת, כשאני מתגלה, אף אחד לא פועל פה. זה נקרא פניי. צריך להבין שוב, המשמעות של המושגים האלה, זה מאוד שונה מאשר בעברית המודרנית או בשפות האירופאיות. כשהתנך אומר את המילה פנים, הוא מתכוון פנים ולא אחור. כלומר, כשיש גילוי פניי, אז אני פה לבד שולט. מאחוריי זה משהו אחר. ולכן אומר הכתוב, לא תשתחווה לאל אחר. מוזר הפסוק הזה. לאל אחר. זה מאוד מוזר הפסוק הזה. כאילו יש. כן? אז מי זה האל האחר? זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. אבל מהצד האחורי שלו, כביכול. מצד כוחות הרע. אתה מכיר? יש ביטוי כזה שמשתמשים בו אפילו בשפה שלנו. סתרא אחרא. מכירים?
צד אחר.
זה בארמית. סתרא אחרא. צד אחר של מה? של האלוהות עצמה. זאת אומרת, זה שני צדדים של הגילוי האלוהי. אז כשזה פניי, אף אחד אחר לא שולט. מאחוריי, משהו אחר.
זה לא קשור בבריאה של אדם וחווה, פנים ואחור?
לא, כי דווקא בבריאה של אדם וחווה יש רק פנים ואין אחור.
למה? אדם וחווה...
גרוע, יש פנים שלו מפה, יש פנים שלה משם. אז אין אחור. רק שכדי שיפגשו, היה צריך ליצור את האחור.
מה? המסר לא נמצא באלוהות?
המוסר לא
נמצא.
אדרבה, אמרתי שם, אמרתי המוסר, כן, המוסר, דיינו שם הוויה, הוא עליון מן המטאפיזי, דיינו אלוהים.
מתוך זה אפשר להבין שבאלוהות אין דווקא מוסר?
למה?
אם זה נמצא
מעל. באלוהים, לא באלוהות. או? אני מתכוון בכוח, בכוחות הנקראים אלוהים, זה פועל באופן סתמי, פורמלי. כן, למשל כוח הגרביטציה, זה אלוהים. נכון? תפוח נופל. כן, הוא נופל, לא משנה אם על צדיק או על רשע, קליפת בננה שוברת את הרגל, לא משנה אם אתה צדיק, רשע, זה נקרא אלוהים. אבל יש...
כוחות הטבע שהוא קבע, סליחה.
אפשר לומר, כן, כן, כוחות הטבע שהוא קבע, בראשית ברא אלוהים, ברא עולם של טבע. יש גם טבע מלאכי, יש טבע רוחני, אבל כל זה זה מכונה, אפשר לומר. יש למעלה מזה שיקול מוסרי. השיקול המוסרי הוא מתעלה מעל לכל זה. כלומר, הוא השורש של כל החוקים האלה, והוא פועל כנשמה בתוך גוף, כביכול. כן? כלומר, שם הוויה הוא כנשמה לשם אלוהים.
וזה השם.
נכון. בסדר? הוא מהווה. יוד כבב, כי אם שון מהווה. מה? הוויה? לא, זה תתרגרם. תתרגרם. יוד כבב. שם הוויה. כן. תתרגרם. שם בן ארבע אותיות. כן.
כמו
שהסתרה
של
יוד כבב
או של אלוהים?
של יוד כבב, כן.
אין
כן, אבל זה לא בהשגת האדם. לכן אצלנו זה נקרא סתרא אחרא. כלומר, אין לנו יכולת כבני אדם להכיל את זה שהקדוש ברוך הוא גם מקור הרע. לא מסוגלים לחיות את זה. כן, עבורנו זה דבר שהוא גידוף, לא ניתן להאמר. לכן לא אומרים. אבל מאמינים בזה.
מה הסבר הבא שעומד מאחורי זה? יש הסבר? יכול להיות הסבר שיכול להסביר את הקושיה הזאת?
כן, מדי.
זה מובן.
לא. עכשיו, בואו נחזור
ל... גם אם הוא לא מובן.
לא עכשיו. לא, לא, אי אפשר. לא, זה שאלות הרע, זה השאלות הכבדות ביותר. אז זה אי אפשר כך.
אבל המקור האלוהי יכול להיות רע,
לא? זו השאלה, כן. יש...
אני אגיד לכם... לברואים?
אני אגיד לכם משהו. אני אגיד לכם איזה משפט ממסכת שבועות. בסדר? מסכת שבועות יש דיון על שעיר של ראש חודש. כן? כל פעם שמקריבים קורבן מוסף, אז אחת מהבהמות שקרבות זה שעיר. שעיר לחטאת. לא, לא. לא, לא. שעיר לחטאת. כן, יש מוסף בראש השנה, יש מוסף ביום הכיפורים, בסוכות, בפסח, בראש חודש וכו'. ותמיד הביטוי של התורה, כשהיא מדברת על הקורבן הזה, זה שעיר חטאת לכפר עליכם. ושעיר אחד חטאת, ושעיר עיזים אחד בחטאת. חוץ ממקום אחד, בסעיר של ראש חודש. ששם כתוב, וסיר אחד לחטאת לשם. מה זה חטאת לשם? הרי ראש חודש זה הזמן שבו הירח הכי פיצי. אז אומר התלמוד, אמר הקדוש ברוך הוא, עליי להביא כפרה, על שמיעתתי את הירח. כלומר, כאילו גם הוא בא להקריב קורבן לעצמו, ככפרה על זה שהוא מיעת את הירח. אתה רוצה להבין מה זה מיעוט הירח? זה השורש של הרע בעולם. זאת אומרת, זה שיש צד אפל, הירח מאיר רק מצד אחד ולא מהצד השני, וזה השורש של המיעוט, זה הכרחי היה כנראה כדי ליצור את ההיררכיה בין הנבראים בעולם, שהשמש מאיר לירח והירח לכדור הארץ, אבל הדבר הזה הוא שורש הרע. אז יש מישהו שצריך לקחת אחריות על זה.
דווקא בתלמוד יש...
אז הקדוש ברוך הוא לוקח אחריות על זה. סיבכתי אתכם מספיק? בסדר, זה רק בגלל שביגשתם. כן, מה?
אמרתי שדווקא יש איזה סיפור בתלמוד על...
כן, על כתרוג הירח. כן, זה במסכת חולין. אני הבאתי במסכת שבועות.
שהירח הלבנה באה אל אלוהים ומתכננת.
עשה בלגן, כן.
עושה בלגן, ואז הוא אומר...
לא, אבל הסיפור הוא לא ביוק ככה. במסכת חולין נאמר ככה, שבהתחלה השמש והירח היו באותו גודל, שניהם היו מאירים אותו דבר.
כן.
ואז הירח אמר, אי אפשר שני מלאכים משמשים בכתר אחד.
אז הוא אמר,
לכי ותתמעט. אז מה רצה הירח בעצם?
עוד
השבוע יהיה. כן, זה שמבטל. אמר, באמת זה רעיון נכון. לכי ומעטי את עצמך. אמרה ריבונו של עולם, לפי שאמרתי דבר הגון, אלך ומעט את עצמי. אז שם יש דיאלוג שלם.
נכון.
יש אגב לימוד ארוך של עמנואל לוינס על זה.
כן.
זה באחת מהשיחות התלמודיות שלי. זה אני לא יודע אם תורגם.
שני דברים
תורגמו. כן, אבל זה... כן, אני גם יודע איך נולדה השיחה הזאת. כן, אבל בהזדמנות.
מאוד,
כן.
הרב, אפשר להגיד שהבריאה עצמה היא גם רע?
זאת השאלה, כן. יש ביטוי במסכת קידושין. אגב, אני... ככל שתשאלו יותר... סליחה. ככל שתשאלו יותר, אני אתן לכם עוד יותר מידע ובלי תשובות. אז לא כדאי. כן? כן, דיברנו על זה קצת. נכון, איך כתוב? אבל יש במסכת קידושין ביטוי מאוד חריף. אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע. המהר"ל מפראג, איך הוא הבין את המשפט הזה? אמר רבי יוחנן, שהקדוש ברוך הוא אמר, שכל מה שהוא ברא זה יצר הרע. הכל. כי כל המציאות היא ריקות, היא סילוק של האינסוף. בסדר, סיבכתי את זה מספיק. בסדר, אתם רוצים עוד? אוקיי. לא, אבל יש המשך שם, יש המשך של הגמרא. בראתי תורת אבלים.
נו, מה המשך?
כתוב ככה, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. עכשיו שוב יש הערה של המהר"ל מפראג מאוד מעניינת. מה זה תבלין? לא, אבל אני רוצה להגיד, מה זה תבלין? זה חלק מזערי של המאכל. רק שזה מה שהופך את המאכל לאכיל. כן? בלי ששמתי את התבלין אי אפשר לאכול, שמתי קצת, כל זה מקבל משמעות אחרת. כלומר, בראתי, כל מה שבראתי זה ההיעדר, הסילוק של האלוהות, זה הכל רע. יש תורה שנותנת משמעות לכל זה. כן?
זה התבלין,
אבל זה מעט מן המעט. כלומר, כשלעצמו אי אפשר לאכול תבלין. כן?
אבל אז הוא אמר שאי אפשר לחיות בלי תורה.
נכון, זאת השאלה. יש ספר של איך קוראים לו? בעל הסולם, הרב יהודה לב אשלג. בעל הספר, פירוש הסולם על הזוהר. אז שם הוא, יש לו ספר קטן שנקרא בשם מתן תורה. ספר לא מפורסם כל כך. הסולם כולם מכירים, אבל מתן תורה זה קובץ מאמרים. ושם יש לו מאמר על אופן ההתקשרות אל האלוהות. במילים אחרות, איך אפשר לחיות. ושם הוא מעריך בדברים, למרות שהמאמר הוא קצר. הוא מסביר שישנם שני צינורות של ההתקשרות, הנקראים דרך התורה ודרך הייסורים. עכשיו, מה זה דרך הייסורים? אני מבין שבשיטה שלו המשמעות היא שכל מה שלא תורה זה ייסורים. למה זה ייסורים? כי יש מסכים.
כי יש?
מסכים. איפה שיש מסך זה ייסורים, גם אם אני נהנה מהמסך. אבל בסופו של דבר יש כאן ייסורים. כן? ייסורים יכולים להיות מתוקים, אבל זה ייסורים בכל זאת.
מה עוד מסך הזה?
הטבע. הטבע. אתם יודעים מה, זה נותן לי בכל זאת חשק להגיד משהו בנושא, למרות שאתם, איסתתם, זה אשמתכם. אנחנו באמצע לימוד פרשת יתרו, כן? שיהיה לכם ברור. אבל, יש מחבר שקראו לו הכלי יקר, רבי שלמה לונשיץ. משהו כזה, כן. אז הוא היה בן דורו של המהר"ל מפראג גם, כן? כתב ספר כלי יקר. כלי יקר על, על החומש, והרבה פעמים הוא עושה פרפרזה של דברי רש"י. ואני רוצה להביא לכם את מה שהוא כתב על הפסוק הראשון בתורה: בראשית ברא אלוהים. והוא דן שמה בשאלה על מה הפסוק מדבר, כלומר מה מטרת הפסוק. והוא מגיע למסקנה, זה קצת מסובך, אבל הוא מגיע למסקנה שמטרת הפסוק זה להודיע לנו כיצד מגיעים אל האלוהים. ואז הוא אומר לך, לפי רש"י, יש בעצם כמה אפשרויות. האפשרות הראשונה זה בראשית. מה זה בראשית, לפי רש"י? על ידי ראשית, או בעבור ראשית. ומה זה ראשית, לפי רש"י? או התורה או ישראל. אז הוא אומר, יש אפשרות לדעת שאת מי שאמר והיה העולם, על ידי שאתה תלמד את זה בתורתו, או שתלמד את זה דרך המסורת של עמו. זה בראשית, בית ראשית, כלומר שני דברים הנקראים ראשית, אבל יש עוד אפשרות שלישית. לא דרך התורה ולא דרך ישראל.
דרך ייסורים.
לא, דרך, כן, הרבה שלג היה קורא לזה ייסורים. הוא קורא לזה דרך ברא. בראשית, ברא אלוהים. כלומר, דרך ברא, דהיינו העולם, הבריאה בכללה, אתה יכול להגיע לאלוהים. אבל אז הוא מציין דבר מאוד מעניין. הוא אומר, קשה מאוד להגיע. למה? בגלל שאתה צריך קודם כל להכיר את כל הנמצאים אשר בעולם התחתון, והיא הידיעה הקלה שבעולם. מה זה העולם התחתון? זה כל מה שיש בכדור הארץ. כל זה אתה צריך לדעת. אחר כך יעלה אל ידיעת העולם האמצעי, דיינו עולם הכוכבים, כל מה שיש בגלקסיות, כל האסטרופיזיקה, ואחר כך יצטרך להגיע עד ידיעת העולם העליון, דיינו המלאכים, הנשמות, כל מה שמטאפיזי, ולאחר מכן תדע את מי שברא את כל זה. אז מה יקרה לך? תעלו להתעקע באמצע. זאת אומרת, אתה תהיה פנתאיסט. בעצם הוא לא משתמש במילה הזו, אבל זה מה שזה אומר. אתה תהיה פנתאיסט. אתה תחשוב שהאלוהים הם השם, כמו שפינוזה. ולכן אומר, הכלי יקר, לכן למרות כדי שלא כל ידיעת האלוהים תהיה תלויה ביחידי סגולה, לכן הקדוש ברוך הוא דאג שיהיו עוד שני צינורות כדי להקל על בני האדם, שהם התורה וישראל. בסדר? עכשיו, זה מאוד עמוק מה שנאמר כאן, בגלל שזה אומר שבאופן טבעי קשה, או כמעט בלתי אפשרי לרוב בני האדם, לדעת את אלוהים. כן? כלומר, ספקולטיבית, רציונלית, אני לא יכול להגיע. כן. אבל, כן, תורה וישראל זה מה ההתגלות.
מה זה ישראל?
המסורת אומר, מה זה ישראל אומר? זה המסורת מהאדם הראשון. מעניין, אנחנו מגדיר שם ישראל. המסורת מהאדם הראשון שהעולם נברא. כי השאלה היא ככה, מאיפה האדם הראשון ידע את השם? הייתה נוכחות, קרבה. עכשיו, הזיכרון של הקרבה הזאת, בדמות נוסטלגיה, נותרה באנושות, עד שהגיע לאברהם אבינו. זה הכיוון של הכוזרי, שעם ישראל הוא מי ששומר את הרושם של הזהות האנושית המקורית. לכן ישראל נקראו אדם. אני
מסתכל על זה כמו שבראשית זה גם אל?
לא, זה הקריאה של היוונים באלכסנדריה. ככה באלכסנדריה היו לומדים את זה ככה. יש על זה בתלמוד סוגיה שלמה, איך באלכסנדריה קראו את הפסוק הזה. אנחנו לא מאלכסנדריה, אנחנו בירושלים. טוב, עכשיו... אבל הזוהר כן קורא את זה ככה. אבל אותה זוהר, זה...
שאם אפשר ללמוד את הדרך התורה או דרך ישראל, זה שיתרובה.
כן.
בעצם בא להתחבר ל...
אז זו, השאלה היא מה יתרוב... השאלה מה הוא ידע על זה, מה הוא ידע על זה. אנחנו נראה שזה בכלל לא פשוט. במשך של הפסוקים, הנה למשל פסוק ח', ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעה במצרים על אודות ישראל, את כל התלה אשר מצאתם בדרך ויצילם השם, ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל אשר יצילו מיד מצרים. ויאמר יתרו, ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים, עתה ידעתי. זאת אומרת, יש משהו שעכשיו אני יודע שעד עכשיו לא ידעתי. כי גדול השם מכל האלוהים. אז מאיפה אני יודע כי גדול השם? מאיפה אני יודע את זה? אני יודע את זה מכל האלוהים. זאת אומרת, חז"ל אומרים כך, שמכאן אנחנו לומדים שיתרו היה אדם גדול. הוא היה עובד לכל האלים ביחד. צריך להיות מטורף לכאורה, לא? לעבוד, לא, אבל לעבוד אלוה אחד, אני מבין. שניים, עשרה. כל האלוהים. מה עבר לו בראש? שהוא עבד לכל האלוהים. הייתה לו תפיסה ספינוזיסטית. זאת אומרת, הוא... זיהה את האלוהיות של כל ההוויה, של כל היש, כל הקוסמוס. הוא הכיר בזה. אבל הוא לא ידע את היסוד הטרנסנדנטי, שיש מעבר לטבע. וכאן הוא מגלה כי גדול השם מכל האלוהים. זה דבר שהוא לא ידע. ואז הוא מבין שהנבואה, אם באמת עשויה לבוא נבואה מאת האלוהים אל האדם, הנבואה הזאת היא מעבר לנתונים של הטבע.
אבל אם כבר היה נביא, הרי הוא לימד את נושא הנבואה.
השאלה איזה סוג נבואה הוא לימד. כלומר, יש מדרגות בנבואה. כן? כלומר, אני אגיד לכם למשל דוגמה מאוד מעניינת של, שיש במדרש, מה ההבדל בין נבואת משה לנבואת בלעם. אז שם אחד הדברים שיש כמה הבדלים. המדרש אומר, משה לא ידע מי מדבר עמו. בלעם ידע מי מדבר עמו. אז מי יותר גדול? אפשר לסגר. לכאורה, בפשט, בלעם. בלעם יודע משהו שמשה לא יודע. יפה, יפה. בלעם מתנבא מכוח בלעם של מעלה. הבלעם העליון מנבא את בלעם התחתון. אבל זה סך הכל, הוא יודע מי מדבר עמו. הוא מכיר את עצמו. משה לא יודע מי מדבר עמו. זה נבואה אמיתית, זה טרנסנדנטי. מובן? זה תפיסה אחרת לגמרי. ואת זה יתרו התחיל להבין. עד אז יתרו הבין שלא כך. יתרו חשב שהוא נותן התורה, כי יש לו משהו לתת. מה? לא, הוא הבין בקריאת ים סוף. למה הוא הבין שהשם גדול מכל האלוהים? הוא אומר ככה. לא, לא, תראו בדיוק למה. באמת, זו שאלה יפה. פסוק י' א', עתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. כי בדבר אשר זדו עליהם. זאת ההוכחה שגדול השם מכל האלוהים. מה לא ברור? זדו בישלו. כן, ויזד יעקב נזיד. כלומר, הם התבשלו במה שהם בישלו. זאת אומרת, הרי מה עשו מצרים לישראל? כל הבן הילוד היו אורת השליחו. ואיך הם נהנשו? במים. הם טבעו במים. זאת אומרת שהיה פה מידה כנגד מידה. בדבר אשר זדו, עליהם, זה בא עליהם.
מה שלא ברור כאן, בכל זאת. איך מסיק יתרו מכל הדברים האלה
שגדול השם? אז זה בדיוק מה שאני רוצה לומר. כי פה רואים שהחוקה של האלוהים היא חוקה מוסרית. בדבר, כי מידה כנגד מידה. בדבר אשר זדו עליהם.
זה ההכחה
של... אז לכן הוא יודע שהוא גדול מכל האלוהים.
לפי הפשוט, הוא פשוט מבין כוח. הוא פשוט מבין
שאלוהים
הזה
כנראה יותר חזק. לא, אז הוא צריך להגיד, אתה ידעתי כי הוא כיסח להם את הצורה. אבל פה הוא מוסיף, לא, אבל יש פה פירוט, הוא מסביר איך הוא כיסח להם את הצורה, בדבר אשר זדו. זאת אומרת שיש פה...
גם מוסר.
מוסר, יפה. אולי גם מוסר, בסדר. זאת אומרת שהוא הבין שזאת החוקה של האלוה הזה. ודאי שהם מחויב. הוא לא עבד עבודה זרה. לא, לא, סליחה, סליחה, אני רוצה להביא משהו. כשאומרים שיתרו עבד לכל האלים, זה לא שיתרו הוא עובד אלילים. צריך להבין את זה. יתרו הוא אדם שמאמין באמונת הייחוד. הוא מאמין שהשם אחד. אבל איך השם אחד? הוא סך כל הכוחות. בסדר? זה התפיסה שלו של האחדות. אז הוא ספינוזיסט, בדיוק.
למרות שיש גם אמירה עוד מעט באחד הפרקים,
כן, כי עבורנו, אני מסכים, עבורנו הסגנון הזה של יתרו, של עבודת אלוהים שלו, היא אלילית עבורנו, אבל לא עבורו, לא עבורו. בסדר? כן. נכון. נכון.
אבל אני חושב, לכאורה, מאמינים בקרמה בכל מיני מקומות, ולא מגיעים את זה לתפיסה של תזמין.
כן, אבל זה לא הקרמה פה.
אבל זה דומה.
לא, זה לא אותו דבר בכלל. בגלל שאם בזמן, למשל, שהם הטביעו את הילדים, הם היו אז נופלים למים וטובעים, יכולת להגיד כך. אבל פה אין שום קשר, הייתי אומר, ענייני. אין פה שום קשר ענייני בין ההטבעה ביאור לבין מה שקרה להם בים סוף. עברו שנים באמצע.
גם על כן? האמונה הקרמטית יכול לקחת גלגולים רבים. זה לא חייב להיות ענייני.
זה נכון.
התיאום בין מה שהם...
אז כנראה שהוא לא ידע על הקרמה.
אז מה הוא תיאום היאור? המים ששכיחו
אותם? כן, במים, כן, כן.
כמו את הפרש הזמנים נכון. הגדול
של בנים. בדיוק.
כאילו...
כן.
הרי כל המכות, הרי כל המכות, כמו שחזק בו חוזר למצרים, היו כמידה כנגד מידה. אז כבר אז הוא יכול לבוא ולהיווכח שהשם הוא אין מוסרי, וכבר אז הוא יכול להגיד את המשפט הזה, כי אתה ידעתי כגדול השם כל הלאים. כל המכות, דם, דבר, שכין, וכל המכות האלה באו מידה כנגד מידה.
זה לא מפורש. זה במדרשים. נכון? אז יתרו לא חייב לדעת מדרשים. תראה, מספרים ככה, שכתוב... והשם ברך את אברהם בקול, שלאברהם הייתה בת שקראו לה בקול, נכון? ומיד אחר כך כתוב שיצחק הולך לחפש אישה עבור יצחק. והשאלה היא למה הוא הלך לחפש כל רחוק? הרי אם לאברהם נולדה בת, אז למה שיצחק לא יתחתן עם אחותו שקוראים לה בקול? אז בישיבות אומרים שהוא רצה אישה על פי הפשט ולא אישה מהמדרש. בסדר? טוב. מה? זה אני.
אם בעניין של הנבואה של בלעם, שהיא יכול, היא מגיעה מבלעם, מתוך בלעם או מבלעם העליון, זה בעצם לא נבואה.
במובן היהודי זה לא נבואה, אתה צודק.
ובאיזה מובן זה כן נבואה?
של אומות העולם. כלומר, זה נבואה של הגויים, זה לא נבואה של ישראל.
מבחינתם זה נבואה עם כוח עליון, או שזה...
זה עליון מאוד, אני רוצה לראות אדם רגיל שמסוגל להגיע למה שבלעם הגיע.
כן, זה תחזית של אדם חכם?
לא, זה קצת יותר מחכם. לא, לא, זה השראה נבואית. רק שזאת לא הנבואה הישראלית. גם אני דיברתי עם אלוהים היום בבוקר.
לא, הוא אפילו התמרד נגד...
אלא שאלוהים מדבר איתו, אתה רוצה לומר. זה שאני מדבר עם אלוהים, ואני עושה את זה 3 פעמים ביום. אבל זה שאלוהים מדבר עמו, זה זה אתה מדבר. אבל מעניין מאוד. תסתכלו, אם אתם כל כך מעוניינים בפרשת בלק, בספר במדבר, בפרק משהו, כף בית. כן, במדבר, כף בית, פסוק י"ט. לא, לא פסוק י"ט, אלא אחרת. פסוק ח', כן? במדבר, פרק כ"ב, פסוק ח'. ויומר עליהם, לינו פה הלילה. זה פרק 22, פסוק 8, ובמדבר. טוב, פרק 22. לא, זה פרק 1, מה שאת קוראה. 22, זה 22. אני סולח. פרק 22, פסוק 8. ויומר עליהם, לינו פה הלילה, והשיבותי אתכם דבר, כאשר ידבר השם אליי. הוא מספר שהשם ידבר איתו בלילה. פסוק ת' ויבוא אלוהים אל בלעם. אתה חושב שהשם ידבר איתך? לא, רק אלוהים. בסדר?
זה עדיין אומר שזה כוח שהוא...
זה עילאי מאוד. מעט מאוד אנשים מסוגלים להגיע למה שבלעם הגיע.
פסוק של
השראה.
השראה...
תומה, לא תומה, אבל זה לא טרנסנדנטי. כן. האם הכל בשביל יתרו? לא נראה לי.
לא, בשביל לפרסם את הדבר הזה.
לפרסם, כן, זה כתוב מפורש. אז אחד מאלה שקיבלו את הפרסום זה יתרו. בסדר? נודע לו. תורידו את זה. זה המונוסודיום. לא, לא, זה המונוסודיום עושה את זה.
זה מרעים.
זה מרעים. ואחד, עוד לא עניתי על זה. נכון. ואחד, יש כמה פירושים. אחד הפירושים זה שמח. זה משון חדווה. ואחד, כן, אני קורא כאן בספר שמות, סליחה, כן, באמת שכחתי להגיד שאנחנו בספר שמות, פרק י' ח'. י' ח', 18. כן. אז פסוק ת', כן, ויחד יתרו, אז מה שנעמה שואלת זה מה זה ויחד. אז ההסבר הפשוט זה מלשון שמחה, חדווה. כן? זה הפועל של חדווה. ויחד יתרו על כל הטובה שעשה שם. כן? יש פירושים נוספים. ויחד, הכוונה שהוא נכנס לאמונת הייחוד. ויש מי שאומר, הכוונה מלשון חד. שהוא העביר חרב חדה על בשרו שעשה ברית מילה. ויש מי שאומר, נעשה בשרו חידודין חידודין. כלומר, היה לו כזה צמרמורת. למה צמרמורת? כי הוא הצטער על מצרים.
אבל כתוב, זה ממש לא יכול להיות ככתוב ויחד על כל
הטובה. הייתה לו צמרמורת על כל הטובה אשר עשה השם לישראל. שזה, אשר הצילו מיד מצרים. פסוק ת'. למה תמוע?
לישראל או הרעה של מצרים?
יש לו צמרמורת על הטובה הזאת. כן? הוא יועץ של פרעה לפי המדרש. ברח משם, אבל הוא מרגיש, זה בית גידולו. אגב, בסרט נסיך מצרים, מראים גם את משה כזה מצטער. ראיתם? זה ברוח הקודש. אז יודעת, אני הופעתי בטלוויזיה לפני שבוע, אז שמה, אחרי הדברים שלי הביאו שיר של יהודה פוליקר. ואני, כלומר, הטכנאי אמר, אנחנו נשים את השיר הזה, ואני המשכתי את השיר. אז הוא אומר, איך אתה יודע? אז אווירת שהיה שם אמר, הרב שרקי יודע כל שיר מתוקף תפקידו. מה? זה ישודר ביום שישי הקרוב. זה, כן, מבראשית, מכירים את... אני מופיע שם, כי... מבראשית. הרב מוטי אלון עכשיו בחופשה. אז כל, לא, כל שבוע זה מישהו אחר. אז הפעם... מה? לא יודע. מה? נחמד, לא, זה...
אוקיי?
ערוץ הראשון. רק רוצה להגיד לכם שהאולפנים בירושלים כל כך מסופתים, מלוכלכים, זה ממש חורבה. כן. אבל אמרתי להם את זה, אמרו, אבל עיקר זה מה שרואים במסך. כן, ביחס. מה? מה זה החוטים?
הממה?
כן, כן, הבניין המגיל הזה. כן, טוב. כן, זה משהו מדהים.
גם במסך.
מה? כן, רואים את זה?
לא רואים את זה.
טוב. לא, תעבירי, תעבירי שמח תודה על המסך. כן. טוב. אז איפה היינו? כן, אז ואיחד, כן. אז נעשה בסדר. כלומר, יתרו, דווקא ההכרה הזאת, כי גדול השם מכל האלוהים, יש פה איזושהי מידה של פסילה עבור שאר האנושות. מה שלא תגיד, בחירת עם ישראל, זה טוב, זה למען תיקון העולם. בסופו של דבר, יש לו איזה צמרמורת, והתורה רגישה לצמרמורת הזאת. היא מביאה אותה. כן? עכשיו, כן, יש פה פסילה. כלומר, יש איזושהי בעיה, מה שלא נגיד שעם ישראל נבחר בשביל לתקן את העולם כולו, וזה טוב לעולם כולו וכו' וכו', אבל התסכול תמיד יישאר. כן? נכון, נכון, בדיוק. שהוא הציע לכולם.
לא, על השנאה.
שנאה, כן, כן, ברור. אבל זה יש, שוב, גם על זה יש דיוק של הרב קוק מאוד יפה. אני אסביר למה הוא מתכוון. אתה מתכוון התלמוד שואל מסכת שבת, מדוע הר סיני נקרא סיני? יש שם כל מיני אפשרויות. בסוף מסקנת התלמוד שסיני זה בלשון שנאה. שנאה, כן? מה? שזה השורש של השנאה של אומות העולם לישראל. כן, עכשיו, אז הרב קוק מאמיר על זה הערה מעניינת. הוא אומר, מתי אני שונא מישהו? אם מה שיש לו היה שייך גם לי. כלומר, תיאורטית גם אני יכולתי להיות שם. אז זה מורה על כך שאם תיאורטית מצפים מאומות העולם להיות גם כן מכלל מקבלי התורה, סימן שהם עתידים להיות ממקבלי התורה.
זה יפה,
כלומר, השנאה היא ביטוי לאהבה כאילו המאוכזבת, הנכזבת. טוב, איפה היינו? כן, 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 עכשיו אני רוצה להבין פה משהו. אנחנו כולנו יודעים את מה שכתוב אחר כך, שיש מתן תורה וכו'. יש להניח, ויש לזה כמה מקורות וכמה סימנים, שבדור כזה, שהתורה מספרת עליו, שבו הייתה ההתגלות, מן הסתם שהדבר הורגש, יריחו אותו. כלומר, לפחות, ודאי, אנשים יחידי סגולה באנושות, הרגישו שמשהו גדול הולך להתרחש, כמו שהתרבות האנושית הגיעה לכלל בשלות מסוימת שמאפשרת שהתורה תינתן, ולכן יש להניח שמספר אנשים ראו את עצמם מועמדים להיות נותני התורה. אחד מהם יתרו. נכון? ואנחנו רואים את זה פה בצורה ברורה מאוד, שיתרו ראה את עצמו כמועמד להיות נותן התורה. לפי המקורות שיש בידינו, היו עוד שניים, לפחות, שחשבו את זה. בלעם, ודאי. בלעם, הרי כתוב, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. אומרים חז"ל, אם לא קם בישראל כמשה, סימן שקם באומות העולם כמשה. ואז נותנים את שמו של בלעם. כלומר, גם בלעם מסוגל להיות נותן התורה. אז יש לנו כבר יתרו, בלעם. האם עוד מישהו? איזה חכם גדול וצדיק אנחנו מכירים מזמנו של משה? יוב.
יוב.
והתלמוד אומר מפורש שמשה כתב את ספר יוב. מאיפה יודעים את זה? כי יוב אומר בדבריו, מי ייתן איפה ויכתבון מילאי? מי ייתן בספר ויוחקו? אתה להבין, בתרבות העתיקה, כשמישהו מבקש שדבריו יהיו חקוקים בספר, הכוונה שהוא רואה את דבריו כדברי נצח. במילים אחרות, תורה. כן? איך אומרים אמת בערבית?
חק.
חק. נכון? מה שחקוק, זה פשוט משהו מוחלט. על חק. כן? דבר שהתאמת, חקיקה, בערבית. מה אתה לא יודע ערבית? מה אתה עושה במזרח התיכון? אתה באמת, זה שאלה. לא, באמת, זה אחת הקטסטרופות שבמדינת ישראל לא לומדים ערבית.
נכון, נכון.
פעם זה היה.
נכון.
פעם זה היה, כן, כן, נכון. מה? השאלה היא למה? אני אגיד לך משהו קצת שמאלני. למה אין לי מי לדבר?
למה? כי לא יודעים לדבר.
כי אולי אתה לא יודע לדבר איתו. טוב, אבל... אבל זה, אני לא סוחב את זה בכיוון השמאלני, אתה יכול לתאר לעצמך, אבל יש לי מה לומר על זה. קצת, קצת, קצת שמאלני משהו. בשבילך. בסדר. טוב. טוב, בואו נחזור.
דברים שהפנים של
אבל את פחות תלנית.
מן הערבית?
כן,
ודאי, ודאי, ודאי. כן, כן, ודאי. זה גם רבי אברהם בן עזרא אומר את זה, גם רבי יהודה בן חיול. בן חיוג', הוא כותב את זה מפורש. רבי יהודה בן חיוג'. מה, זה מגדולי הדקדקנים של ימי הביניים, מה זאת אומרת? תלמיד הגאונים, לא סתם, רבי יהודה בן חיוג'. הוא לא יודע מי זה רבי יהודה בן חיוג'.
אני אסביר.
טוב. לא, הוא כתב הרבה על היחס בין הערבית לעברית. טוב, אבל אני צריך להבין שהספרי הדקדוק זה לא כדי לעבור בגרות. ספרי הדקדוק שכתבו רבותינו זה משהו עמוק ביותר. כן, אבל תעזבו. אני פה, איפה הייתי?
איוב.
כן, איוב, כן, איוב, כן. איוב. זה באיוב. מי ייתן איפה ויכתבון מילי, מי ייתן בספר ויוחקו. עכשיו, מה אני רוצה לומר בזה? שיש לנו פה שלושה אנשים שכל אחד רוצה להיות נותן התורה. איוב? מה?
משה רוצה?
לא, משה לא כל כך רוצה, אנחנו גם נלמד מה קורה עם משה. אבל לפחות שלושה שלפחות רואים את עצמם בצדק, לכאורה, מועמדים להיות נותני התורה בעולם. איוב, יתרו, בלעם. שלושה אנשים גדולים, אחד המורה של משה, אחד המתחרה של משה, אחד אולי מקבילו של משה. אולי. לא יודע, שמעתי שבישיבת רמת גן הם מתפללים הרי לכיוון ירושלים, ובדרך יש אוניברסיטת בר אילן, אז הם קוראים לזה אוניברסיטת רחרה. בואו נעזור לעניין. יש פה שלושה אנשים. עכשיו, כל אחד בסופו של דבר הוא לא זה שנתן את התורה. לא יוב, לא יתרו ולא בלעם נתנו את התורה. השאלה היא למה? ולמה משה כן? מה התורה של יתרו? מה הוא יודע לתת? לפי מה שקראנו כאן בפרק. את הסדר, את הארגון החברתי. כלומר, תיקחו מדריך בתנועת נוער, תכפילו את זה פי כמה וכמה, תשימו את זה בחזקת כמה וכמה, ואז יש לכם יתרו. זאת תורת יתרו. הארגון של החברה, מבחינת המושגים של ידו, זה נקרא בין אדם, בין אדם לחברו. כלומר, התורה שלו היא תורה חברתית. בסופו של דבר הוא הומניסט. לא, כן, אפשר לומר. הומניסט. הומניסט.
רגע, הוא זכה, אבל בסופו של דבר,
הדברים שלו כתובים בתורה.
לא רק זה, אלא
נפסקו להלכה.
פרשת שמו של מתן תורה.
נכון, פרשת מתן תורה קרויה על שמו. זה אומר דבר מאוד חשוב. שאי אפשר שהתורה תינתן לישראל אם לא יבוא נציג של האנושות. כן? אבל זה נשמור לאחר כך. יש אצל בלעם כיוון אחר לגמרי. למה מסוגל בלעם? מחזה שדי יחזה נופל וגלוי עיניים. כלומר, הוא מתנבא מתי שהוא רוצה. אז הוא עובד על איזה תחום, בן אדם, למקום. כלומר, אפשר לומר שהוא איש פולחן, הוא אקלזיאסטי, קליריקלי, אפשר לומר. כלומר, התורה שלו היא תורה של מחויבות דתית. עכשיו נשאלת השאלה, האם זה מסובך להקים דת של בן אדם לחברו או של בן אדם למקום? נראה שזה לא מסובך. זה עניין של כישרון סך הכל. אבל כל מי שיש לו כישרון כזה מסוגל. אגב, מה הכישרון של איוב? על מה מטריד את איוב? הרע. כלומר, הוא, אפשר לומר, אקזיסטנציאליסט. נכון? באמת, אבי האקזיסטנציאליזם, קירקגור, נכון, לקח את האינטואיציה שלו מאיוב. קיומי. עכשיו, לא צריך תורה מן השמיים בשביל לכתוב רומן אקזיסטנציאליסטי. לא צריך תורה מן השמיים כדי לבנות חוקה חברתית. ואפילו לא צריך תורה מן השמיים כדי לייסד דת. ולכן שלושת אלה, יוב, בלעם ויתרו, נדחו. אז למה צריך תורה מן השמיים באמת? בשביל השילוב. השילוב, כלומר כשרוצים לצאת ידי חובת שלושת המגמות האלה כאחד, זה למעלה מכוחו של האדם, ולכן הוא צריך התערבות מהבורא שתסביר לו איך לחבר את שלושתם.
למה המגמה של בלעם התחתה?
כי זה רק בן אדם למקום.
לכאורה זה טוב, בתורה מהשמיים.
אבל הקדוש ברוך הוא לא נמצא בבן אדם למקום. הוא נמצא בכל. ברור? בלעם זה לא תורה מן השמיים, זה תורה אל השמיים. זה איך לארגן את הרגש הדתי. כלומר, אצל הרבה בני אדם תמצא שיש רגש דתי, ושהרגש הזה ממלא הרבה את הכרתם. אז הם רוצים את הרגש הזה להפנות כלפי מעלה. אז איך עושים זה? טוב, בוא נבנה מבנה, נקריב קורבנות, נחבר תפילות. סך הכל זה אפשרי. כן?
יש דינים בין אדם לחברו, שזה לא ממלא.
אז זה לא ממלא. כלומר, אז זה יתרו. אז בלעם הוא יודע בן אדם למקום, יתרו בן אדם לחברו, יוב בן אדם לעצמו. אף אחד מאלה איננו מצריך, איננו מצדיק התערבות של הבורא, אלא האדם להסביר לו איך עושים את זה. הצורך של ההתערבות זה כאשר צריך לשלב את שלושתם. וזה כנראה לא היה כישרון של אף אחד משלושת אלה, וזה היה כישרונו של משה. איפה אנחנו נראה שזה כישרונו של משה? זה אנחנו נלמד בהמשך של הפרשה. כן? אגב, אבל אני רוצה להזכיר שבמדרשים, יש מדרש מעניין, שמספר שכאשר משה נולד, האסטרולוגים של פרעה הרגישו שקורה משהו אצל היהודים. כן, אמרו, נולד מושיען של ישראל. ואז פרעה התייעץ עם שלושה יועצים שהיו. יוב, יתרו ובלעם. בסדר? זאת אומרת, מה המדרש רוצה לומר? אתה רוצה לעמוד על אישיותו, אופי אישיותו של משה, אתה צריך ללמוד את שלושת האנשים האלה. כן?
אז רגע, אז יוב, גם תמך בריבת התינוק?
לא, לא, שם יש דיון שם, מה עשה פרעה הזה? אז יתרו אמר, אל תהרוג אותם, ואז הוא היה צריך לברוח למדיין. בלעם אמר, תהרוג אותם, ואיוב אמר, ואיוב שתק. ומפני ששתק, באו עליו ייסורים. כמו שאמר ז'אן פול סארטר, שלא לנקוט עמדה, גם זו עמדה. נכון, הוא אמר את זה?
כן.
Le non-engagement est aussi un engagement. כן, מה אתה?
יכול להיות שיש מצב שאתה אומר שאף אחד מהעמודים האלה לא יכול לעמוד לבד? כלומר, בין אדם למקום לבד זה לא מספיק?
זה לא מצדיק, אפשר לבד, אבל זה לא מצדיק תורה מן השמיים. אתה רוצה להקים דת? בבקשה, אל תבלבל את המוח לבורא. תעשה את זה לבד. אתה רוצה לסדר את החברה? לבנות חוקה?
לא, כי אם אני...
ז'אן-ז'אק רוסו, הוא יודע לעשות את זה, לא?
אני מבין נכון מה שאתה אומר,
זה לא מספיק כדי לצאת ידי חובת המוסר, כי המוסר הוא בשלושת המשימות האלה ביחד.
ביחד, רק ביחד.
אבל מה עם הפרט השולי כביכול, הטכני, שאנחנו לא מבינים בו כל כך הרבה?
שמשה
הוא בן לשושלת אברהם, לעם היהודי, והם לא.
בוא נבדוק את זה. עד כמה שאני יודע, איוב, כן, הוא ממשפחת עשיו. אם אתה מסתכל בספר איוב, מי הם האנשים שסובבים אותו?
כן, אז יעקב, לא.
בוא נבדוק עוד משהו. יתרו הוא ממדיין. מדיין גם כן מבני אברהם. בלעם בן בעור, חז"ל אומרים בעור זה לבן הארמי. מסקנה, הכל נשאר במשפחה. עכשיו, שמה תאמר, אבל משה הוא מזרע יעקב, מה שהם לא, אבל משה גדל בבית פרעה. זאת אומרת, לא, זה יהודי מסובך מאוד. אם היית אומר לי אהרון, אחיו של משה, הייתי מבין. ולכן גם משה הציע את אהרון, שלחנה ביד תשלח. אבל לגבי זה שמשה נולד יהודי, זה עוד לא מצדיק. הייתי אומר דווקא ההפך, יש עניין שנותן התורה לא יהיה יהודי.
למה?
בגלל שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. הרי מי שנותן התורה בא מבחוץ.
כן, אז הקדוש ברוך הוא מתיר אותם מבית האסורים.
אז בשביל מסך משה? זאת אומרת, אתה מבין, יש פה משהו, או שיש לו תפקיד או שיש לו תפקיד. על פי ההיגיון, משה צריך להיות חיצוני לאומה.
אבל אולי בגלל זה באמת הוא יכל לתת את התורה, כי...
הוא היה חיצוני.
אבל אז אתה מודע, אתה אומר אין חבוש מתיר את עצמו, הם כל אחד יראה.
אבל אז יש פה שאלה, אז מי מתיר את משה?
מי מתיר את משה?
לא ליבר
איתו אולי?
אולי, או שהוא לא יצא מבית האסור. עובדה שהוא מת במדבר. יש איזה בעיה. למשל, אתם מכירים את הפסוק המפורסם, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד? מי אמר את המשפט הזה?
יעקב.
זה כתוב במסורת של התורה שבעל פה. לפי התורה שבכתב, מי אמר שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד?
משה
אמר את זה, נכון? כך כתוב. בספר דברים, לפני מותו, משה עומד לפני עם ישראל, אומר להם, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. למי התכוון משה כשהוא אמר את המילה ישראל? חוץ מי? עצמו. זה מה שאומר. אם אני פונה למישהו, או אל ציבור של אנשים, אז אני פונה אל כולם, ודאי שאני לא פונה אל עצמי. אם לא היה צריך להגיד, נשמע ישראל. הווה נשמע. אבל זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר שמע ישראל. משמע שהוא עצמו אומר, אני לא צריך לשמוע. אני פונה אליכם. זאת אומרת שהמילה ישראל, במשפט הזה, כוללת את כל העם חוץ ממשה. אז מה זה השם אלוהינו? לא, משה רוצה כנראה לומר, מה שאתם מבינים באלוהות ומה שאני מבין, זה אותו דבר. השם אלוהינו, השם אחד. כלומר, אל תסברו שיש הפרש בין תורת משה לבין, בין אלוהי משה לאלוהי האומה. ואני אסביר למה. כי תורת משה זה חשוד קצת. כן? בא מישהו מבחוץ, גדל במצרים, לך תדע מאיפה הוא בא, הוא 40 שנה הסתובב במדיין, אף אחד לא ראה מה שהוא עושה. יום אחד הוא מוריד לנו תורה מן השמיים. מעניין, מי זה האלוהים הזה ששלח אותך עם התורה הזאת? האם זה האלוהים הלאומי שלנו? האם זה אלוהי אברהם, יצחק ויעקב שנותן לנו את ארץ ישראל? לא כל כך ברור. כלומר, האם היסוד הדתי, אפשר לקרוא במונחים מודרניים, שמשה מייצג, היסוד הלאומי שהאומה מייצגת, זה אותו יסוד? לכן משה היה לו צורך, אחרי 40 שנות מדבר, להסביר לאומה, השם אלוהינו, השם אחד. מובן? אבל זה בדיוק העניין. מי שנותן לתורה, מוכרח לכאורה לבוא מבחוץ. לכן זה שהוא בן לאברהם, יצחק ויעקב, זה לא כל כך ברור. זה לא כל כך פשוט, נאמר, שזה עוזר לו. אולי זה אפילו מקשה עליו. אבל זה שהוא גדל מחוץ לבית, זה עוזר לו.
אבל
לא משנה
את התורה שאתה בא מבחוץ.
לא, כי התורה באה מבחוץ. כי התורה, הפתגם הזה הוא לא מקרי. זה נכון שאין חבוש מתיר עצמו בבית האסורים. זה לא רק בגלל שזה פתגם. אלא בגלל שזאת האמת. אני לא יכול לקבל תוכן עליון על ידי עצמי. אז למה צריך, אז תגיד שלא צריך משה בכלל. היה אפשרות. צודק. אז היה אפשר שבעצם משה לא יהיה בכלל בהר סיני, וכל העם יהיה שם והשם ידבר עמה. אהרון יהיה. מה פתאום הוא? רגע, הרי מה הוא יותר טוב ממני? אני גם כן יהודי. הוא יהודי, גם אני יהודי. אלא מה? או שאתה אומר כך, שהקדוש ברוך הוא נגלה אל כל העם היהודי כאחד, ואז בלי משה, אם העם לא מסוגל לסבול, צריך איזה אמצעי. אז האמצעי הוא כבר משמעותי.
הוא חייב להיות חיצוני.
אז חייב להיות חיצוני. אגב, זאת הסיבה לפי המהר"ל מפראג, שמשה התחתן עם גויה. הוא התחתן עם גויה, לא?
כן,
בגלל זה. אבל אתה אומר שהם לא גויה.
מה?
אתה אומר שאיתו הוא כן שושבת שלו.
אבל הוא לא, הוא לא מעם ישראל, הוא מענף אחר במשפחה, הוא מבני אברהם.
לא היה איסור אז להתחתן עם גוי.
זה שאלה פורמלית לגמרי. כלומר, אם זה היה בסדר או לא היה בסדר, זה שאלה אחרת. השאלה היא למה זה קורה. נגיד בסדר, לא בסדר, זה כדי, זה יכולים, זה תגיד במשפט. אבל אנחנו רוצים להבין למה זה קורה.
מה שאמרת מקודם, סליחה, לגבי שלושת איוב ורוב, הם כאילו רצו לתת תורה, אבל התורה עצמה לא רוצה להינתן.
נכון, כן. כלומר, מה שיש להם לתת זה לא התגלות באמת. זה בעצם פרי דיבם, כן? זה ילדי רוחם. זה לא...
אז בעצם יש איזה כוח שרוצה להתגלות, ואז הוא מחפש שליח?
בדיוק. מצא לו את משה. אגב, זה, הרמב״ם יש לו ביטוי מאוד יפה, אומר שהקדוש ברוך הוא עשה את משה. עשה את משה, זאת אומרת, הוא יצר לו תולדות חיים כאלה שבסוף יכשירו אותו לדבר הזה. זה לא פשוט. המקובלים אומרים, אפילו אומרים יותר מזה, שאת נשמתו הוא יצר באופן מיוחד.
זה נשמת הבל, לא?
אפילו יותר מזה. זה נשמת האור הראשון. איך כתוב? וירא אלוהים כי טוב, כן? וירא אלוהים את האור כי טוב, והיום כתוב, ותראה אותו כי טוב הוא.
טוב.
נכון? צריך להמשיך, נכון? מה אתה התעצבן פתאום?
לא, גדלתי להתרוק קצת
פתאום. טוב. כן, כן, זאת כן. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד משהו. דיברנו על זה, שאי אפשר להתחיל את מתן התורה בלי שיבוא נציג של האנושות. יש מדרש שחיפשתי אותו הרבה זמן ומצאתי ושוב איבדתי את מקורו, אבל תאמינו לי שזה כתוב, שכתוב שראוי היה יעקב אבינו שתינתן תורה על ידו, אלא שלא היה דורו זכאי לכך. עכשיו, זה מעניין, זאת אומרת, יעקב עצמו הוא אישיות כזאת, ברגע שהוא קיים אפשר שהוא ייתן את התורה, אבל הדור לא היה זכאי. שאלה, מי זה הדור שלו?
בניו,
אז זה הדור הבא. אז זה לא דורו. אז למה התכוון המדרש? שלא היה דורו זכאי? לא, זה כתוב שלא היה דור, תגיד. אבל לא כתוב, דורו לא היה זכאי. עשיו זה אדם אחד, זה לא נקרא דור.
איך נקרא הדור הזה?
מי זה? על מי מדובר? על הגויים. זאת אומרת, שאי אפשר שהתורה תינתן לישראל, היא ניתנה לישראל, לא לאומות, אבל אי אפשר שהתורה תינתן לישראל אם אין עדיין בשלות מספקת באנושות. זאת בשלות מוסרית, טכנולוגית, תרבותית, לא יודע מה. האנושות צריכה להגיע לאיזושהי בשלות כדי שהתורה תינתן לישראל. כי אם לא, ההפרש בין מה שניתן לישראל לבין הקיבולת של האנושות גדול מדי. זאת אומרת שאם ניתנה התורה בימי משה, זה סימן שמי הגיע לבשלות?
הגויים.
ויש לזה, כן, ויש לזה נציגות יתרו בה.
אבל למה זה חשוב שהגויים הם שלים?
כי בשביל מי עם ישראל מקבל את התורה?
בשביל להביא את זה להם.
בשביל שיהיה לו מה לומר לגויים. זה לא שהתורה בשביל הגויים, אבל זה בשביל שיהיה לישראל מה לומר לגויים. שאלה קטנה, כמה אותיות יש בעשרת הדיברות? אותיות, כן. תספרו, אנוכי, כן, א', נ', כ', י', זה כבר ארבע. השם עוד ארבע. מה?
70.
לא. 620.
מה?
יש 620 אותיות. תספור. תיקח את הטקסט, זה לא מסובר, זה בשמות פרק כ', תספור מאנוכי עד אשר לרעך, תספור, יש 620 אותיות. עכשיו, כמה מצוות יש בתורה? 613. האם מישהו יכול לנחש מה ההפרש בין שני המספרים? 7. זאת אומרת שאין התורה שלמה בלי מצוות הגויים. 620 זה אותיות כתר. כתר זה 620.
אבל גם
המשראל
מצווה באותן
7
מצוות, לא?
לא באותו אופן. יש אופן אחר. מה? שאלה קטנה, בשום אופן לא, זה התנגשות. הערב עם ישראל היום, הערב עם ישראל מתאבל על התנגשות. עכשיו תסתכלו בבקשה שוב בפסוק י' ד' ארשה לעצמי לבקש מכם לעיין בפסוק י' ד' ויער חותן י' ד' 14 ויער חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם מדוע אתה יושב לבדך וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב מה זה יושב? מה זה ניצב? ניצב זה עומד, נכון? מה מקביל ניצב לניצב? השוכב. אז משה הוא כביכול יושב, זאת אומרת שכיבה, והעם ניצב. מה מחבר בין הניצב לתושבת? היתר. נכון? זה היתר שלו, יתרו. יתרו, מחבר ביניהם. כן, אמרה לי את זה תלמידה בטכניון. טוב, עכשיו כנראה היא לא, עשתה דוקטורט באדריכלות, אבל כן. מה עוד אחד? טוב. תתלוננו, בסדר. אז זה ש... עכשיו יש פה, אני רק רוצה לשאול שאלה קטנה, זה אולי צדדית, אבל היא חשובה בכל זאת. משה לא יכול היה לחשוב על זה לבד, שהוא לא מסוגל לשפוט את כל העם? מעניין. מה, הרי הוא גדל כנסיך במצרים, הוא יודע מה זה אדמיניסטרציה. הוא יודע שצריך מערכת משפט, מערכת פיקוד וכולי.
הוא היה 40 שנה אצל
יתרו. אז מה, אבל הוא היה גם 40 שנה אצל פרעה.
אז הוא יכול היה ללמוד גם אצל יתרו.
מה שאמרת, אין חבוש מוציא
את מה בית
העשור, זה מתוך
האינרציה. אני חושב שמשה דווקא הלך בכוונה נגד זה.
נגד.
זאת אומרת, הפורמליות של החוק, של מערכת המשפט, זה בדיוק מה שמשה רצה למנוע. ומשה רצה שיהיה יחס ישיר בין דבר האלוהים לבין הנשפט. למרות, יפה, למרות שהוא ידע מן הסתם מראש שזה לא יחזיק מעמד. אבל הוא נתן כיוון. כן? כלומר, גם כאשר אחר כך הוקמה מערכת בתי המשפט, הסנהדרין ובתי הדינים, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, אבל נזכרו שהמשפט הוא לא רק כדי להסדיר את הבעיה של מי שדפק לי את האוטו, אלא זה כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. כלומר, אני הולך לדיין, מישהו דפק לי את האוטו, אבל הציפייה שלי, שמהפסק הזה אני אדע את השם. זה מובן?
כן,
טוב. פסוק 26, כ"ו. ושפטו את העם בכל עת, את הדבר הקשה יביאו אל משה, וכל הדבר הקטון ישפוטו הם, וישלח משה את חותנו, וילך לו אל ארצו. מתי זה קרה? מתי יתרו הלך לארצו?
אחרי מתן תורה,
או לפני?
אחרי.
זה לא ברור.
לא.
אגב, זה גם לא ברור מתי יתרו בא. האם יתרו בא לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה? אבל עצם זה שהעמידו לנו את הסיפור לפני, זה כדי לראות את ההפרד. קודם כל, שיש צורך שהאנושות תהיה שותפה במידת מה למתן התורה, על ידי שליחת נציג אחד, זה גם להראות לנו את ההפרש בין תורת העמים לתורת ישראל. כי בדיוק כשעומדים לספר לך על מתן התורה, שולחים אותו לארצו.
וברך
ושלחו
אותו.
וישלח משה את חותנו.
וישלח משה את
חותנו.
וישלח זה לא יבריח. זה גם זה ליווה אותו.
למה חשוב שיהיה
הפרש?
למה חשוב שיהיה
הפרש
כזה?
כי מי יוציא את האנושות ממעשרה? הרי אין חבוש מתיר עצמו בית האסורים. לכן צריך שתהיה תורת ישראל עליונה מתורת האומות על מנת לרומם אותה. שאני רוצה להגיד לכם עוד משהו קצר בנושא. יש במסכת בבא בתרא בתלמוד דיון לגבי כתיבת התנ"ך. מי כתב את התנ"ך? זו שאלה מעניינת, לא? שהרבנים שאלו את עצמם מי כתב את התנ"ך, ונתנו תשובות. כלומר, הרי כמה ספרים יש בתנ"ך? 24, נכון? 24 ספרים. ושם יש, למשל, אומרים לנו מי כתב את יהושע, מי כתב את שמואל, מי כתב את דברי הימים, מי כתב את ישעיהו, כל ספר וספר יש שם תיאור מי המחבר. ולגבי משה נאמר כך, משה כתב, מה כתוב שם? ספרו. כן, כתוב שמשה כתב ספרו בתלמוד, במסכת בבא בתרא, סוף הפרק הראשון. משה כתב ספרו, איוב ופרשת בלעם. זה משפט כל כך לא ברור. מה זה ספרו של משה? הנה, משה כתב את התורה, חמישה חומשי תורה. במקום זה, התלמוד מדבר על משהו מאוד לא, אני לא יודע מה זה, ספרו. ופרשת בלעם, אולי, אני לא יודע, אתה לא מבין, אז מה זה ספר אחר אולי? מה זה פרשת בלעם? פרשת בלעם זה חלק מהתורה.
אבל זה הפרשה היחידה שהיא לא הייתה ידועה לעם ישראל. זה דברים שקרו.
בסדר, זה כבר תשובה. אתה מנסה כבר לתת תשובה, אבל קודם כל אני עושה את הקושיה. הקושיה היא, לכאורה, פרשת בלעם זה חלק מהתורה. ואיוב. מה פתאום תקעו לנו את איוב, שמשה כתב את איוב? מתי הוא כתב את איוב? גם זה דן. עכשיו, לפי מה שלמדנו, הכל מובן. משה כתב את איוב, הכוונה שהוא מסוגל להיות איוב. אם הוא מסוגל לכתוב את איוב, אז סימן שכל העולם הרוחני של איוב נמצא אצלו. זה שהוא כתב את פרשת בלעם, מה זה אומר? מאיפה הוא ידע את מה שבלעם אומר? הרי בלעם נמצא על ההר ומשה נמצא למטה. מאיפה משה יודע מה שבלעם אומר? מה? כי הוא גם ניבא מה שבלעם ניבא. זה פרופטי זה. כן? זאת אומרת, זאת אומרת שמשה היה מסוגל להיות בלעם. אז מה זה ספרו של משה? זה הספר שבו הוא הוכיח שהוא מסוגל להיות יתרו. איפה זה הספר הזה של משה? אז פה אני צריך להכניס לכם עוד איזה ידיעה קטנה. בתלמוד מסרת שבת יש דיון לכמה ספרים מחולקת התורה. בדרך כלל לכמה ספרים אנחנו מחלקים את התורה?
חמישה,
נכון? יש חמישה חומשי תורה. אבל יש חלוקה אחרת שמובאת בתלמוד, חלוקה לשבעה. איך מגיעים לשבעה? מחלקים את ספר במדבר לשלושה חלקים. מדוע לחלק אותו לשלושה חלקים? נא להסתכל בבקשה בספר במדבר בפרק ת'. אני מסתר על הדפדוף, אני יודע שאולי אתם עייפים, אבל זה גם טוב לתרגל קצת. כן. פרק ת'. זה הפרק, פרק י', סליחה.
ספר?
כן. אז תסתכלו בבקשה בספר במדבר פרק י', פסוק כ' ת'. 19. Chapitre 10, verset 29. Ce sera difficile. 10, c'est avant 20. C'est avant 20. Non, mais ça se lit de droite à gauche. Non, là vous allez de gauche à droite. Chapitre 10. C'est pas ça, hein. Incroyable. 14, voilà, alors il arrive en arrière, on arrive à 13, voilà.
Et de quoi ce
כן, פרק י', פסוק כ"ט. ויאמר משה לחובב בן ראואל המדייני חותן משה. מי זה חובב בן ראואל המדייני חותן משה? לא ברור האם זה חובב שהוא הבן של ראואל, או שראואל, או שחובב הוא החותן, לא ברור. נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו יתן לכם, לך איתנו והטבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. כלומר, משה אומר ליתרו, בפשוט זה יתרו, אומר בוא איתנו. כן? אנחנו נוסעים לארץ ישראל, תבוא איתנו. ויאמר אליו לא אלך. זה בעצם חזרה על מה שקראנו כאן, וילך לו אל ארצו. כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך. ויאמר, אל תעזוב אותנו. משה צריך אותו. למה אנחנו צריכים אותך? כי על כן ידעת חנותנו במדבר, והיית לנו לעיניים. אתה העיניים שלנו, העיניים שלי. במה, כלומר, משה מרגיש שבלי יתרו חסר לו משהו. והיה כי תלך עמנו, והיה הטוב ההוא אשר היטיב השם עמנו והטבנו לך. מה התגובה של יתרו? לא כתוב. מן הסתם הלך. ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, וארון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה, וענן השם עליהם יומם בנוסם מן המחנה. ויהי בנסוע הארון, אז ויאמר משה. מה זאת אומרת ויאמר משה? מי היה צריך לומר משהו? יתרו היה צריך להיות. כלומר, משה הועיד ליתרו את התפקיד של ההנהגה במדבר. יתרו הלך, משה לוקח את התפקיד. ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה קומה השב יפוצו איביך וינוסו משנך מפניך ובנוכו יאמר שובה השם רבות אלפי ישראל. עכשיו שימו לב שלפני פסוק למדה ואחרי פסוק למדבב יש נון הפוכה. יש פה שני נונים, נכון? זה נון הפוכה, כן. נון הפוכה. גם בספר תורה שבבית הכנסת, למרות שניקוד שם יש שני נונים הפוכים. חזל אמרו, זה ספר בפני עצמו. שני הפסוקים, ואז זה מחלק את ספר המדבר לשלושה חלקים. ואז יש לנו שבעה ספרי תורה שנאמר חוכמות בנתה ביתה, חצו עמודי השבעה. עכשיו, הרב עוזיאל, שהיה הרב ראשי לישראל, שמעתם עליו פעם, לא? הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, שהיה הסבא של מאיר עוזיאל, נכון? לכן מאיר עוזיאל קורא לעצמו השלישי לציון. כן? אז הוא היה אומר שזה ספרו של משה. כלומר, זה המקום שבו משה התגלה כמי שמסוגל למלא את תפקידו של יתרו. פה. אז לכן משה כתב ספרו, דיינו את שני הפסוקים האלה, ואיוב הוא פרשת בלעם. הוא מומחה לבן אדם למקום, לחברו ולעצמו. לכן הוא מקבל התורה. גם לזה. בסדר? טוב, אבל...
תגיד שהוא ראה ביתרו כמנהיג...
סקולרי.
פדגוגי כזה,
נכון.
והוא בעצמו מנהיג רוחני.
משהו כזה, ובסוף הוא ראה שאי אפשר, חייב לקחת את כל התפקיד. עכשיו, יש פה, אם כן, אני חוזר פה על שני דברים טכניים. א', שבשבוע הבא אני, בצערי הרב,